עכשיו אני לוקח את שלושת המצות. תראו, אני לא אמרתי בהתחלה, אבל מי שלא שם לב, אז אני מודיע את זה, אני אשכנזי ליטאי ללא תקנה, ואני מודה ומתוודה שכל המנהגים שאני עכשיו עושה זה הכל על פי מנהג האשכנזים הליטאים, הם עשו את הגר"א ו... וכל ידידינו ואחינו היקרים הנמצאים פה שיש להם מנהגים אחרים, כל אחד יפעל לפי מנהגו, וכל הנחלים זורמים אל הים, הכל בא ממקור אחד והכל הולך למקור אחד, למקום אחד. יפה. שלושת המצות הם בפשטות, יש הרבה רמזים למה דווקא שלוש מצות לפני עורך הסדר, כהן לוי ישראל וכדומה, אבל הפשט הוא כך: שתי מצות שלמות צריך בשביל לחם משנה, לכן שתי מצות צריכות להישאר שלמות, אבל את המצה שעליה אנחנו אוכלים אכילת מצה הנקראת לחם עוני, אנחנו בוצעים אותה. לכן מה שנוהגים זה לקחת את המצה האמצעית ולחלק אותה לשני חלקים שווים, לא שווים, אחד קטן ואחד גדול. בסדר, זה הקטן. הנה, אתם לא מאמינים לי? אז אחד יותר קטן ושני. אז את הקטן מחזירים בין שתי המצות בשביל אכילת מצה, ואת הגדול עוטפים במפית יפה לאפיקומן, ככה עוטפים אותה יפה, ככה היו אבותינו יוצאים ממצרים, משאר אותם צרורות על סמלותם. כך היה נורך כך היה נוהג הרב לעשות כדי לעורר את כל מי שנרדם, כדי לעורר את התינוקות, כדי שכולם יהיו שותפים לקראת האגדה שאנחנו מתקרבים אליה. את זה מחביאים, כידוע, מנהג ישראל קדושים, אני לא רוצה לספר עליו שלא יהיה לי אחר כך בעיות עם ההורים. אז נעבור הלאה. אני רק רוצה להסביר מה זה יחץ. יש שתי סוגים של אכילות. אכילת ההכרח זו אכילת המצה שנקראת לחם עוני, זה המינימום שאדם צריך לאכול בשביל לקיים את חייו, וכך הוא הסדר הרגיל של האכילה. כותב הרייבד שיתרגל אדם לאכול תמיד רבע פחות ממה שהוא צריך כדי שובעו, שזוהי דרך המוסר. הרייבד גם כותב הערה מעניינת: אדם שמתאווה לאכול משהו והוא לא אוכל אותו, זה נחשב לו כמו צום, וירגיל אדם עצמו לאכול תמיד קצת פחות ממה שהוא צריך. זה סדר החיים הרגיל. אבל יש אכילה אחרת. המנהג הזה הוא נכון מפני שבעולם שלנו, כשאדם ממלא את כל הצרכים החומריים שלו, בהרחבה, אז הסיכוי שיפול אל הבור הזה וכל חייו יהיה רק עסוק לספק את צרכיו החומריים הוא גדול מאוד. ולכן אדם צריך להרגיל את עצמו להסתפק בכל דבר קצת פחות עם מה שהוא צריך. אבל במצב של שלמות אנחנו יודעים שכל כוח שהקדוש ברוך הוא נתן לנו הוא כוח לברכה ולקדושה, ועל זה יש גם אכילת שובע. קורבן הפסח שהוא כנגד הגאולה שהתחילה במצרים ותגיע עד לעתיד לבוא, הוא נאכל על השובע. זה מעניין מאוד, הלכה מדאורייתא בקורבן פסח שאדם אסור לו לאכול את הפסח כשהוא רעב. הוא קודם אוכל את הסעודה כדי לא להיות רעב, והוא כמובן דואג לא למלא את בטנו אלא להישאר קצת פחות עם מה שהוא צריך, ואז הוא אוכל את קורבן פסח על השובע. האפיקומן שהוא החלק הגדול של המצה, אותו עורך הסדר מחביא, מתמין, צפון, הוא מיועד לאכילה של האפיקומן אחרי הסעודה, זכר לפסח שנאכל על השובע. והמצה הקטנה, לחם עוני, היא נשארת בין שני המצות השלמות לצורך קיום מצוות אכילת מצה בתחילת הסעודה. ואנחנו יודעים שהמצה הקטנה והמצה הגדולה בעצם זו אותה מצה, אלא בגלל שהמציאות שלנו היום היא לא שלמה, נאלצנו לחצות אותה ולעשות הבדלה בין ההנהגה הזמנית שבו אנחנו אוכלים את החלק הקטן ובין הנהגת העתיד לבוא שבו נאכל את החלק הגדול. אבל היחס הזה הוא תוצאה של המציאות שלנו היום שהיא עדיין לא אידיאלית, וצריך להבדיל בין אכילת ההכרח לאכילת השובע. אבל שני החלקים הם בסופו של דבר באים מאותה מצה, ולעתיד לבוא הם יהיו דבר אחד. והנה אחרי כל ההקדמות האלה הגענו אל המצווה המיוחדת של הערב הזה, מצוות מגיד. שוב, זו מצוות דאורייתא, וגם לפניה אנחנו נוהגים לשיר "אינני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה של והגעת לבנך ביום הזה". אלא ש כך כותב הרב, לפני ההגדה יאמר ויכוון לקיים ולצאת ידי מצוות שיפור יציאת מצרים, ויפרש העניין לכל בני ביתו, וכולם מחויבים בכל האפשרות לשבת אצל השולחן להגדה. אני רוצה כמה מילים על מצוות הגדה. אתם יודעים שלהלכה גם חייל בודד שיושב באיזשהו מקום צריך לספר ביציאת מצרים גם אם אף אחד לא שומע אותו. פעם יצא לי כשהייתי בלבנון בליל הסדר, לא סליחה זה היה בביקה, בליל הסדר חזרתי עם הרב אחרי חצות, תולה להחלתי אפי קומן אחרי חצות, והרבה אנשים סביבי כבר לא עליהם כוח הלכו, הייתי שם חייל דתי יחיד, חלק מהגדה אמרתי לבד, תוך הזמן שחלק השתתפו, חלק הלכו לישון, אומרים לבד, באמת המצווה לספר ביציאת מצרים זה אפילו אם אתה לבד, יש מצווה לספר ביציאת מצרים, צריך לספר, צריך להגיד, צריך להוציא את זה לפועל, צריך להגיד את זה, אבל המצווה הזאת שכולם חייבים בה, גם מי שעדיין אין לו בנים, היא כתובה בתורה תחת הכותרת והגעת לבימך ביום הזה, ועבור זה עשה השם לי בצאתי מצרים. זאת אומרת, כאן נמצאת הפורמולה המבנה של העברת האמונה הישראלית מדור לדור. כיוון שיציאת מצרים זו התגלות השם עלינו, שם יצאה אל הפועל אמונתנו הגדולה והליכתנו אחרי השם, על שם גם מופיע המצווה להעביר את זה מדור לדור. והרב קוק בעולת ראייה מפרש, מה זה בעבור זה עשה השם לי ויצאתי עם מצרים? למה הקדוש הוא עשה לנו את כל האותות והמופתים? למה הקדוש הוציא אותם ממצרים? כי הוא יודע שאנחנו יודעים להעביר את האמונה מדור לדור. מצוות סיפור ביציאת מצרים הוא להעביר את האמונה הישראלית מדור לדור. זה גם החשיבות המיוחדת שיש במצוות לכיבוד אב ואם, שאיננה רק במובן של הכרת טובה והחזרת חוב מוסרי כלפי האבא והאימא, שזה גם אומות העולם יודעים, אלא מפני שבקשר בין הורים לבנים מתברר כל אמונת ישראל. אתם יודעים שמצוות כיבוד אב ואם מופיע בעשרת הדיברות בצד הימני, שבו כתובים מצוות של בן אדם למקום, ולא בצד השמאלי שבהם כתובים מצוות של בן אדם לחברו. סימן שמצוות כיבוד אב ואם זה לא רק מצווה של בן אדם לחברו, בין אדם לאדם, אלא יש בה משהו רוחני עליון, הוא שייך להודעה להשם יתברך. האמונה הישראלית, כמו שהאבא מוליד את הגוף של הבן, כך גם הוא מחויב להוליד את הרוח שלו, את הנשמה שלו, הוא אחראי על חינוכו, הוא אחראי על כך שהוא ימשיך את אמונת ישראל. יש מסכת סוכה, אתם יודעים, גמרא מאוד מאוד לא נעימה, כן? בסוף המסכת שם יש סוגיה על משפחת בילגה שסתמו שם את הכוך שלה וסגרו את טבעתה, והגמרא שואלת למה, זה מחד ממשפחות הכהונה. אז מתארת שם איזה סיפור שבת אחת רחמנה ליצלן הלכה עם איזה גוי וקלקלה. אז שואלת הגמרא, בסדר, מה, כל שבט, כל המשפחה צריכה לסבול בגלל זה? אומרת הגמרא, כן, שוטה דיינוקה שוטה דאבוה ואימא. מה שילד מדבר זה מה שהוא שומע בבית מאביו ואימו. האחריות של האבא והאימא כלפי הדורות הבאים זה לא רק להוליד אותם, לתת להם בקבוק, להכין אותם, להשקוט אותם, או כמו שיש כאלה אומרים לקנות להם דירה. אחריות יותר חשובה, זאת אומרת, אפשר לדאוג להם גם באופן גשמי, אבל עיקר הדאגה זה להעביר את האמונה הישראלית מדור לדור. לכן בלילה הזה מגיע אליהו הנביא שמשיב לבבות על בנים ולבנים על אבות, וזה מקור המנהג שיש על השולחן כוס של אליהו הנביא, ואני לא יודע, בבית שלנו, שסבא שלי זכרונו לברכה, תמיד הוא היה מנסה להזיז קצת השולחן שישפך קצת היין, והוא אומר לילדים הקטנים, תראו תראו, אליהו בא לשתות קצת מהכוס. אז טוב, אני לא כל כך ברור לי שזה נכון, אבל מה שנכון שההערה הזאת של השבת לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם היא שייכת מאוד ללילה הזה, ולכן גם יש כנגד ארבע בנים דיברה תורה. כלומר, מצוות והגדת זה לדאוג להעביר את אמונת ישראל לבנים כאלה ואחרים, כל אחד לפי עניינו ולפי ערכו. המצווה היא להמשיך ולהעביר עליו את האמונה שלנו. ואת האגדה כיוון שהיא הנני מוכן ומזומן, הנני מוכן ומזומן, הנני מוכן ומזומן לקיים המצוות הזה, לקיים מצוות הזה ציפור מציאת מצרים, הנני מוכן ומזומן. של ציפור מציאת מצרים, הנני מוכן ומזומן. ואז מגביה את הקערה שבה מצות ביד ימינו ואומר, הלחמה עניין יחלו הבאתנה בארד ממצרים, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסר, השתה אכל שנה באה בארד ישראל, השתה עבדה לשנה באה בני חורין. אנחנו נוהגים שכל המשתתפים כולם אומרים ביחד את לשון האגדה, כי המצווה לספר ביציאת מצרים בפה היא לכולם. זאת אומרת, זה לא שאחד אומר והשאר מקשיבים לו. נכון שאפשר לצאת ידי חובה מדין שומע כעונה, כמו מקרא מגילה, אבל עד כמה שאני יודע נוהגים שכל אחד יאמר בפיו את האגדה. כן.
אם המצווה היא והגעת לבנך, אז זה בן אדם שאין לו ילדים יכול להגיד את זה?
אז אמרתי שבאמת יסוד המצווה להופיע את האמונה הישראלית כל אחד ואחד, אבל למי שיש בן, אז המצווה הזאת היא לא רק סתם להגיד את זה בינו לבין עצמו, אלא להביא לבנו. ולכן התורה נקטה את הלשון והגעת לבנך. אבל הפוסקים אמרו שזה לא שמי שאין לו בן לא חייב במצווה, אלא שהתורה רצתה להסב את תשומת ליבנו שעיקר המצווה הזאת צריכה לצאת לפועל והגעת לבנך. כתוב אגב על רבנים גדולים, למשל כתוב על החתם סופר שבליל סדר הוא היה ביידיש מסביר לילדים הקטנים את כל מה שכתוב בהגדה. זאת אומרת, גם רבנים מאוד מאוד גדולים שוודאי יש להם לומר הרבה חידושים מאוד גדולים על ההגדה, אבל כשהיו להם ילדים קטנים בבית אז הם דיברו אל הילדים בשפתם ולפי כלי קיבולם, מפני שיש עניין מיוחד בלילה הזה להגיד לבנים, ובני בנים כבנים, גם לנכדים צריך לדבר איתם בשפתם. זה עיקר המצווה לרומם את הדור הצעיר לאמונת ישראל. כן?
קצת
חוזר
קורא, למה לא הבנתי למה צריך שהאגדה תהיה תוך כדי
ישראל? היא כתוב והגעת לבנך ביום הזה, בעבור זה עשה השם לי בצאתי מצרים, וחז"ל דורשים בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. בעבור זה, כלומר שאתה יכול להצביע, בעבור זה עשה השם לי. עכשיו הסברתי את זה מבחינה רוחנית, שהעומר האמונה הישראלית זה לא רק רעיונות מופשטים. העובדה שאם סיפור יציאת מצרים אנחנו אוכלים את המצה ואוכלים את קורבן פסח ושותים יין, בזה אנחנו מבררים את שייכותה של אידיאת החיים הישראלי אל כל החיים הממשיים שלנו. ואנחנו עושים את זה לא בבית כנסת או בית מדרש, אלא עושים את זה בחיק המשפחה, לרומם את כל חיי המשפחה, את כל החיים הממשיים אל הגובה של אמונת יציאת מצרים. בסדר? בתחילת ההגדה אנחנו אומרים שלושה דברים: הנחמן יד יחלו הבאתנה בארה ומצרים. זה ההקדמה בשביל לציין את הקשר בין הסיפור, כמו שהסברתי עכשיו, בין סיפור יציאת מצרים ובין האכילה. כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. אני לא רוצה כל כך להאריך, אבל בדף השני שהחזקתם אותו היום וקראתם לבד, בצד השני הרב מדבר על זה שתחילת ההגדה זה ההתפרצות של הנקודה המיוחדת לעם ישראל. הקו היסודי המבדיל בין ישראל לעמים הוא אור החסד, שזה אורו הראשון של אברהם אבינו. הציוויון והסגנון העברי המיוחד, אני קורא רק איפה שסימנתי בקו, הציוויון והסגנון העברי המיוחד המופיע מאור תורת חיים ואהבת חסד, כי טבע הוויית נשמתנו לחשוק בטוב האלוקי הטוב לכל. ולכן איך אנחנו מתחילים את ההגדה? כל דכפין יתב יכול. דכפין, יש פרשים כל אחד, אבל בארמית דכפין זה הכוונה כל דכפין, כל מי שרעב. בעצם מה שכתוב בו זה ככה, כל מי שרעב מוזמן לאכול איתנו. כל דצריך, כל מי שהוא לא רעב, אבל הוא צריך לקיים מצוות פסח, יתב יפסד, יבוא ויקיים איתנו את מצוות הפסח. כלומר, בתחילת ההגדה אנחנו מזמינים לשולחן כל מי שזקוק לנו, כל מי שאין לו את האפשרות לעשות את הסדר בעצמו, בין אם הוא רעב וצריך לאכול ובין אם הוא איננו רעב אבל הוא צריך לקיים את המצווה, ובוודאי שגם מצווה להזמין אנשים בודדים שאין להם בעיה של מצרכים אבל יש להם בעיה לשבת לבד בבית. ואתם מבינים כמובן שאת ההזמנה הזאת אי אפשר לעשות בלילה. באמת כולם אומרים מה החוכמה יושב בלילה, כבר אי אפשר, לא יכול לבוא. זה שאנחנו מתחילים את ההגדה זה כדי שכל אחד ישאל את עצמו האם הוא באמת עשה את זה לפני שהתחיל הפסח, כן? כדי שהוא יהיה איש אמת. אז לכן נהוג בעם ישראל שלפני הפסח מסתכלים ימינה, מסתכלים שמאלה כמה פעמים ומחפשים אנשים שאין להם איפה לעשות את ליל הסדר, שהם חס ושלום עלולים לשבת בלילה הזה או בלי אוכל או עם אוכל אבל עצובים ולבד, ולהזמין אותם אלינו לשמוח יחד איתנו. עם זה יהודי מתחיל את ההגדה, כי בלילה הזה שהתגלתה עצמיות חיינו, זו עצמיות חיינו, אהבת החסד, זו המידה הסודית של בני אברהם יצחק ויעקב, וכך אנחנו מתחילים את ההגדה. הדבר השלישי שאנחנו אומרים בהקדמה, השתה אכל לשנה הבאה בארד ישראל, השתה עבדה לשנה הבאה בני חורין. כן? אלה שני הדברים שאמרנו. חז"ל ידעו ברוח קדשם שרוב הדורות, רוב השנים, עם ישראל הוא בגלות, ואנחנו יושבים בליל הסדר, דבר מדהים, 2000 שנה יהודים יושבים בגלות, הם גם לא בארץ ישראל, וגם לצערנו רבים מהם עבדים, ואומרים בביטחון מלא, השתה אחת לשנה הבאה בארץ ישראל, השתה עבדה לשנה הבאה בני חורין. טוב, לפעמים זה לוקח יותר משנה, אבל הוודאות החיים הישראלי שבאותו לילה שמתפרצת אמונת ישראל, שמתפרצת סגולת ישראל, אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואנחנו מבטאים את האמונה היסודית שלנו, שגם אם כרגע אנחנו עבדים של הפריץ בפראג, אנחנו יושבים ליד השולחן כבני חורין וכבני מלכים, ואנחנו יודעים בוודאות שבשנה הבאה, אם לא בשנה הבאה בעוד שנתיים, אם לא בעוד שנתיים אז בעוד 400 שנה, אנחנו נהיה בני חורין בארץ ישראל. יש גם ברשותכם הערה מאוד מוסרית ועמוקה. מי שיכול להגיד לי מה אכפת לי שבעוד 400 שנה נהיה בני חורין, אבל אני כל חיי אהיה פה בפרט. זהו, שבלילה הזה אנחנו מסתכלים על עצמנו לא בעיניים הפרטיות של רק הגורל האישי. בלילה הזה כל יהודי הוא מרגיש את עצמו חלק מכלל ישראל, ואם כלל ישראל ייפדה, ואם הוא יודע בוודאות שגם אם הוא באופן פרטי לא יזכה אבל עם ישראל ישוב לארץ ישראל, זה אומר שהוא שב לארץ ישראל, כי עיקר מהות חייו זה האומה, מכיוון שהאומה תשוב לארץ ישראל, אז הוא יכול להגיד את זה בשמחה ובוודאות, גם אם זה לא יקרה בימיו. וזה בדיוק שייך לרוממות של הלילה הזה, שאנחנו מתרוממים לטבע העצמי שלנו, להיות עם תחושה שהצד הכללי שבשיותנו הוא העיקר, ולא הצד הפרטי. מה רצית? מישהו פה הצביע? כן.
אנחנו היום שושבים בארץ ישראל,
אז שוב אני רואה שלא נקלט המשפט האחרון שאמרתי. בלילה הזה אנחנו לא עמיחי ולא אלי, אנחנו כלל ישראל. רוב עם ישראל עדיין בגלות, נכון? אז אנחנו מתפללים שבשנה הבאה נהיה בארץ ישראל. לצערי הרב גם רוב עם ישראל הם לא בני חורין במובן הרוחני. אנחנו מתפללים ששנה הבאה יהיו בני חורין, הם עבדים לכל הדעות ולכל המידות, עבדים לטלוויזיה, עבדים למחשב, עבדים להמון המון שעבודים משכנים. אנחנו אומרים שנה הבאה, כי לא בשנה בעבור שנתיים, בעבור שנתיים ודאי עוד שלוש, ארבע, חמש, אבל בעזרת השם כולם יגאלו, ואנחנו בלילה הזה, כל אחד מאיתנו זה כלל ישראל. הוא לא מסתכל עצמו, אני אישי, זה כלל ישראל. ואני מאמין שכאשר רוב יושבה עליה, שרוב עם ישראל יהיה בארץ ישראל, אז יצטרכו לטפל במשפט הזה. בעזרת השם, לא ירחק היום.
Ya
khaliya ya
khaliya ya khaliya ya khaliya ya khaliya ya khaliya ya khaliya ya khaliya ya khaliya Torah Yerusha ye khaliya
מבינים. ההגדה מתחילה בשאלות של הבנים, זה הנפלא, המסורת החינוכית של עם ישראל לדורותיו, איך נעשה החינוך בבית הישראלי, איך אנחנו מעבירים מדור לדור את אמונתנו, אנחנו מעוררים את הילד להתעניין ולשאול. כשאתה מלביש על משהו, על מישהו, את מה שאתה רוצה, זה לא נכנס. ואם זה נכנס באוזן אחד, יש בחינות בגרות, אז זה יוצא מיד אחרי הבחינות באוזן השנייה. איך באמת מתחיל חינוך אמיתי? כשהבן שואל, כשהוא מתעניין, כשאכפת לו. מטרת החינוך לעורר את הבנים לשאול, להתעניין. ברגע שהבן שואל, אפשר להשיב. ומי שינסה להעמיס על בן שלא אכפת לו ושלא שואל ושלא מתעניין דברים, יגלה כמה תופעות מאוד משונות שחבל הזמן, אתם מכירים אותם פה יותר טוב ממני. ולכן כמה נפלא במסורת הדורות בעם ישראל, שמצוות והגדת לבנך היא מתחילה תמיד בשאלות של הבנים. אבל הבן הוא גם יודע לשאול. אומרים הבדלה בחונן הדעת, כי המחשבה הראשונית היא יודעת להבחין בין דברים. זה החוכמה, להבחין שיש פה חמץ ויש פה מצה, זה הכי קל. אבל שפתאום נוסף דבר חדש לשולחן מרור, זה כבר עוד יותר קשה לשים לב. מצה זה דבר מרכזי, תמיד היינו אוכלים לחם, פתאום יש פה מצה. זה שבשולחן יש גם מרור לחידול, זה לא תמיד קל לשים לב, אבל הילד שמתעניין עוד יותר, הוא שם לב שיש פה משהו שהוא לכאורה לא טעים, אז למה אוכלים אותו? בשאלה השלישית זה כבר הרבה יותר קשה, כי לא רואים פה שינוי. אתה בהבדלה, אתה רואה שבצורת האכילה, לא במה שמונח על המשוחד, בצורת האכילה מדבילים וכן מסובים. בצורת, או נתחיל קודם כל בחמץ ומצה ובמרור, הוא רואה על השולחן משהו אחר. לעומת זאת במקבילים זה כבר יותר עמוק, זה פעולה שבעבר לא היו עושים אותה ועכשיו אתה שם לב שכן עושים אותה. צריך כושר הבחנה יותר גדול. וברביעי זה הכי גדול, כי באמת בעבר גם כן יש מסובים, אבל אדם שבעבר זה פעם יושבים ופעם מסובים, וזה לא חם יודע את המסובים, ועכשיו כל הזמן מסובים, זה כבר הבחנה הרבה יותר דקה. כי לשים לב שעכשיו כולם מסובים, ולעומת זה הרי גם אתמול אולי כולם הם מסובים במקרה, אלא מה שלשום או לפני שלשום ראיתי שגם חלק ישבו ואף אחד לא העיר עליהם שלא בסדר. סימן שאפשר לפני כן גם יושבים וגם מסובים, ועכשיו רק מסובים. זאת אומרת, השאלות שלפנינו הן שאלות של בן חכם שהוא רוצה להבחין בהבדלים. הוא גם יודע לשאול על הדברים המהותיים. חמץ ומצה, מרור ושאר ירקות, זה הבדל בין גלות לגאולה. זאת אומרת, בין השיעבוד שבהם היה מר, לבין המציאות שאנחנו יוצאים מהשיעבוד וכדומה. ואותו דבר חמץ ומצה. המטבילים, כלומר שאנחנו כבני מלכים המסובים, שוב כבני מלכים זה יותר מה שנקרא לראות לעתיד, אפילו את הגאולה שהולכת וצומחת, שאף על פי שבאמת בפועל אנחנו עדיין לא בני מלכים. ממצרים כבר יצאנו, לכן צריך שיהיה בין חמץ למצה, ואותו דבר המרור שהוא רק לזיכרון המרירות. אבל ההטבלה והמסובים, שזה רמז לכך שאנחנו בני מלכים, זה עוד יותר קשה להבחין בזה, אבל הבן שואל על זה. כלל הדבר, בליל הסדר צריך לעורר את הילדים לשאול, מתוך התעניינות הולכים ונבנים ההכרות הפנימיות. ואז אנחנו מתחילים, עבדים היינו לפרעה במצרים. Thank you.
שעה 8:22 אני רוצה להסביר עוד דבר אחד, אחרי זה נתפלל ערבית, נאכל סעודה ונמשיך. אם נחכה לסעודה לשולחן עורך, זה עלול להיות אי שם 12:00 בלילה, אנשים יכולים עד אז לקרוס מרעב. אז אנחנו ננצל את העובדה שעכשיו זה לא ממש לסדר כדי לאכול לפני כן, אבל לפני כן הייתי רוצה משהו עקרוני לומר. בסדר ההגדה לימדו אותנו חז"ל לספר מתחיל בגנות ומסיים בשבח. ותראו שבסדר ההגדה מתחיל בגנות עבדים היינו לפרעה במצרים, וממשיך בשבח ויוציאנו השם. וכן בהמשך אומרת הגמרא, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, כלומר בגנות העבודה זרה, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו בשבח. כלומר, לא מדברים רק על הגאולה, אלא כל המבנה של ההגדה מתחיל בגנות ומסיים בשבח, בין אם במובן של עבדות וחירות, ובין אם במובן של עבודה זרה שהיו שקועים הם תשע רתומה לעומת קרבנו המקום לעבודתו. מדוע דווקא בסדר הזה? אני ברשותכם רשמתי לעצמי מתוך המקורות שראיתי חמש סיבות. סיבה ראשונה זה פשוט במובן הפשוט של תורת ההכרה. להבין את גודל הנס אתה רואה מההפך. כשאתה מדבר על העבדות ועל העינוי ועל הצרות, ואתה יודע שמשם מוציאנו, אז היציאה מקבלת את ערכה. מי שלא ראה חושך מימיו איננו מבין מהי מעלת האור. מי שלא טעם מר מימיו איננו מבין כמה טוב הוא המתוק. כלומר, במובן הכי פשוט, להבין את יציאת מצרים אי אפשר אלא עם הגנות והשבח גם יחד. אבל מי שלא יכול, עוד כמה דקות שיחזיק מעמד. בית עיקר המעלה שצריך לזכור ביציאת מצרים, וכמו שאמרתי לכם אתמול, עברנו את פרעו, אז אין דבר שאי אפשר לעבור אותו יותר. מתחיל בגנות ומסיים בשבח, מפני שהחידוש הגדול הוא לא רק שעכשיו טוב, אלא שיש לנו כוחות חיים כאלה שהצלחנו לצאת מתוך המחשכים היותר גדולים. בין אם אני אומר את זה במובן הלאומי שהיינו עבדים ועינו אותם והיה לנו פרעו עלינו ויצאנו מצרים, ובין אם אני אומר את זה במובן הרוחני שהיינו שקועים בבית שערי טומאה ועכשיו קרבנו מקום לעבודתו. אבל מה שחשוב בכל הסדר הזה, שעיקר העניין של יציאת מצרים זה הכוח לצאת. המהר"ל אומר, אנוכי השם אלוקי אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כיוון שיצאת ממצרים יש לך כוח לקבל את אלוקותי, יש לך כוח להתגבר על כל המכשולים ולהיות יהודי אמיתי. כלומר, דווקא היציאה מעבדות לחירות היא המעלה. נקודה שלישית, אתה לדעת שכיוון שבאמת הטוב האלוקי הוא מוכן מעיקרו, אתה לדעת שהחושך עצמו הוא חלק מהגאולה. זאת אומרת, הלחץ השלילי הוא מגביר את הכוח החיובי שיצא לפועל. עם ישראל, הגרעין הפנימי של עם ישראל זה אברהם, יצחק ויעקב. האמונה שיבוא יום ופקוד יפקוד השם אלוקים אתכם היא קיימת. כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. הלימוד של הגנות והשבח מפגיש אותנו עם דבר עצום. ביציאת מצרים לא נוצר משהו שהוא חדש לחלוטין, שלא היה לו שום זכר לפני זה. אלא באמת הנשמה הישראלית נבראה מששת ימי בראשית, והיא הייתה גנוזה באברהם, יצחק ויעקב, והיא עכשיו גנוזה באב העבדים הזה. ביציאת מצרים היא יצאה אל הפועל. ביציאת מצרים היא הגיעה למצב שיכולה עכשיו לפעול בהיסטוריה האנושית. אבל דווקא חושך מגלה לפעמים יותר מאשר האור. אתם יודעים, במה מתגלה סגולת ישראל יותר? בהווייתנו עכשיו פה בארץ ישראל, או בכוח האדיר ששרדנו 2,000 שנה בגלות? הפלא של הגנות הוא שהוא מעולם לא שבר אותנו, מעולם לא חיסל אותנו. הוא חישל אותנו וחישל אותנו וחישל אותנו עד שיצאנו לפועל. כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. מתחיל בגנות ומסיים לשבח, כי הגנות זה חלק מהשבח. כי כמו שסגולתם של ישראל מתגלה ביציאה ממצרים, כך היא מתגלה במצרים של 210 שנה, שלא שינו את שמם ולא שינו את לבושם ולא שינו את מלבושם, וידעו שפקוד יפקוד אלוקים אתכם, ובעבור נשים צדקניות יגלו ישראל, כמו שסיפרתי אתמול המדרש הזה, שאנשים הלכו ומתוך מעמקים נלחמו כדי להיגאל. אז בתוך הגנות כבר אתה שומע את שבחם של ישראל. סיבה רביעית, החושך בונה את האור. האור שמתגבר על החושך הוא קונה לו תכונות חדשות. הוא מתחשל, הוא מתגבר, הוא מתחזק. אדם שעמד בניסיונות קשים וניצח הוא לא אותו אדם כמו זה שהיה צדיק מתחילתו. הניסיונות הקשים, נתת לרעך הנס להתנוסס, אומר רב יוסף אלבו, הניסיונות שהקדוש הוא נסה את האדם, הם מנסים אותו כמו נס, הם מוצאים מן הכוח אל הפועל כוחות חיים חדשים. כוח ההתגברות על הרע הוא עצמו בונה קומה חדשה. אור בלי חושך זה לא אותו אור. האור שיצא מן החושך הוא אור שיש בו הרבה יותר גבורה ועוז. עם ישראל שלא היה במצרים הוא עם אחר מהעם שהיה במצרים ויצא לחירות עולם. הוא יצא עם כוחות גדולים של התגברות אל הרע. ולבסוף, הכי עליון, לא רק שהוא יצא עם כוחות חדשים כי הוא התגבר על הרע, הוא יצא עם כוחות חדשים כי הוא גם רכש מתוך הרע כוחות חדשים שעכשיו הוא הפך אותם לטובה. למהב חבריר ולנתיק הוא חשוך על הנאורה. לא רק יצאנו מצרים. איך יצאנו מצרים? ברכוש גדול. לא רק יש לזה. ישנן תכונות של הרע שאחרי שתיקנו אותם ורוממנו אותם, הם משמשים לנו בקודש. מסביר הרב בעולת ראייה, אם לא היינו עבדים במצרים, לא היינו יודעים להיות עבדי השם. עבדו במצרים זה דבר רע, אבל אחרי שהתגברנו על הרוע שבא, אחרי שהתנקנו ממתת קליפות התומה, אחרי שיצאנו מצרים, לקחנו איתנו את כישרון העבדות, שכאשר הוא מופנה לשם יתברך אז הוא כישרון חיובי. כלומר, לא סתם נשבדנו את הזמן 210 שנה במצרים. המפגש עם הרע הוא נותן לנו את אפשרות לקנות מן הרע כוחות שאחרי שנטהר אותם מטומאתם, הם כוחות מאוד חשובים לקדושה. אותו דבר אומר הרב, למה כתוב בהגדה מתחילת עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבן המקום לעבודתו? למה חשוב שאברהם גדל בתוך מקום של עבודה זרה? אומר הרב ככה, אילו אברהם אבינו לא היה גדל מקום של עבודה זרה, אברהם אבינו היה אישיות עם עוצמה רוחנית כל כך גדולה שהוא היה יכול להתנתק מן העולם, היה יכול להפוך להיות איזה פקיר, איזה נזיר, איזה מישהו שאין לו שום קשר אל המציאות העולמית. אברהם היה צריך לגדול באור כסדים עם העוצמה של התומה, של החומר, של הגבורה, של לוחמה. אחרי שהוא יצא מאור כסדים ותיהר את כל כוחות הרשע האלה, אבל הוא למד מהם משהו. כשהיה צריך להילחם נגד ארבעת המלאכים, מה אתם חושבים, אני סתם גדלתי ליד נמרות כל כך הרבה שנים? אני מסוגל לקום ולצאת להילחם נגדכם. כלומר, אחרי כן יצאו ברכוש גדול, זה לא רק הכסף והזהב. משה רבינו למשל, באיזה בית ספר הוא למד להנהיג עם 40 שנה? בבית פרעה. בבית פרעה. וחז"ל אומרים אף משיח גדל בפתחה של רומי. אנחנו לא סתם חוזרים מהגלות לארץ ישראל, אנחנו לא רק סתם אומרים ברוך שפטרנו מעושה של הגלות, אנחנו לוקחים איתנו רכוש גדול, כל מיני כישורים ותכונות ומידות ויכולות שאומנם בתוך המחשקים הופיעו בתומעה, ולכן היינו צריכים מאמץ גדול בשביל לצאת משם, להשתחל מקליפות התומעה. אבל אחרי שהשתחררנו, אחרי שיצאנו והגענו לארץ ישראל, אנחנו בזה עצמו מאירים, כן? כמו דוד המלך, דוד המלך המשיח. אז מה הייתה חרבו של דוד? כן, אם אין לך ערב דוד היה נלחם? מה? חרבו של גוליאת. כן, לגוליאת הייתה חרב מיוחדת, כבדה במיוחד, שבכובדה היא הייתה מכריעה את האויבים, ודוד המלך לקח אותה דווקא כלי נשק לא רע. גם את הראש של גוליאת הוא קרע עם החרב של גוליאת. אתם מבינים? מה אתם חושבים? שסתם הקדוש ברוך הוא עושה לנו צרות? סתם הקדוש ברוך הוא השאיר אותנו 210 שנים במצרים? סתם היינו 2,000 שנה בגלות? וכל מה שיש לנו לומר עכשיו זה ברוך השם שנפטרנו מ-2,000 השנים האלה? אתם לא מבינים שום דבר, לא יכול להיות דבר כזה. יש הרבה כוחות חיים שרכשנו וקנינו בכל הגלויות, אלא שצריך לנקות אותם, שמביאים אותם לארץ ישראל. אם לא מנקים אותם, זה מסוכן מאוד. אז קודם כל צריך לצאת מהגלות, לשנוא את הגלות, להילחם בגלותיות, להתגבר על מחשקי הגלות, ואחר כך תהיה חרב גוליאת ביד דוד, והקודש יתעלה על ידי יכולתו להשתמש בכל כוחות הרשע בעולם. ואם תרצו, זוהי מגמת הרע בעולם. בסופו של דבר כל הכוחות שהרע פיתח בעולם הם אחר כך ישמשו את הקודש. זו המגמה המשיחית בעם ישראל, לא יידח ממנו נידח לעלות את הכל. ולכן בלילה הזה שאנחנו עוסקים בגאולת ישראל מתחיל בגנות ומספר בשבע, ובלילה הזה שאנחנו כבר בני חורין ובני מלכים למה אנחנו מספרים על הגלות? למה אנחנו מספרים על הגנות? למה אנחנו עוסקים בדברים השליליים שהיו? כי אנחנו גם מהם לוקחים איתנו לדרכנו ארוכה, או מצד ההתגברות שלנו עליהם, או מצד לקיחת הטוב ואחרי שחצוחו וניקויו שעבודו לקדושה. פה נעצור ונמשיך. אני מציע שנלך מפה ישר לבית מדרש נתפייר עברית. עכשיו אני לוקח את שלושת המצות, תראו, אני לא אמרתי בהתחלה, אבל מי שלא שם לב, אז אני מודיע את זה, אני אשכנזי ליטאי ללא תקנה, ואני מודה ומתוודה שכל המנהגים שאני עכשיו עושה זה הכל על פי מנהג האשכנזים הליטאים, כנסו את הגר"א וכל ידידינו ואחינו היקרים הנמצאים פה שיש להם מנהגים אחרים, כל אחד יפה לפי מנהגו, וכל הנחלים זורמים אל הים, הכל בא ממקור אחד והכל הולך למקור אחד, למקום אחד. יפה. שלושת המצות הם בפשטות, יש הרבה רמזים למה דווקא שלוש מצות לפני עורך הסדר, כהן לוי ישראל וכדומה, אבל הפשט הוא כך: שתי מצות שלמות צריך בשביל לחם משנה, לכן שתי מצות צריכות להישאר שלמות, אבל את המצה שעליה אנחנו אוכלים אכילת מצה הנקראת לחם עוני, אנחנו בוצעים אותה. לכן מה שנוהגים זה לקחת את המצה האמצעית ולחלק אותה לשני חלקים שווים, לא שווים, אחד קטן ואחד גדול. בסדר, זה הקטן. הנה, אתם לא מאמינים לי? אז אחד יותר קטן ושני. אז את הקטן מחזירים בין שתי המצות בשביל אכילת מצה, ואת הגדול עוטפים במפית יפה לאפיקומן, ככה עוטפים אותה יפה, ככה היו אבותינו יוצאים ממצרים, משאר אותם צרורות עצים לא אותם. כך היה נורך. כך היה נוהג הרב לעשות כדי לעורר את כל מי שנרדם, כדי לעורר את התינוקות, כדי שכולם יהיו שותפים לקראת האגדה שאנחנו מתקרבים אליה. את זה מחביאים, כידוע, מנהג ישראל קדושים, אני לא רוצה לספר עליו שלא יהיה לי אחר כך בעיות עם ההורים, אז נעבור הלאה. אני רק רוצה להסביר מה זה יחץ. יש שתי סוגים של אכילות. אכילת ההכרח זו אכילת המצה שנקראת לחם עוני, זה המינימום שאדם צריך לאכול בשביל לקיים את חייו, וכך הוא הסדר הרגיל של האכילה. כותב הרייבד שיתרגל אדם לאכול תמיד רבע פחות ממה שהוא צריך כדי שובעו, שזוהי דרך המוסר. הרייבן גם כותב הערה מעניינת, אדם שמתאבל לאכול משהו והוא לא אוכל אותו, זה נחשב לו כמו צום. וירגיל אדם עצמו לאכול תמיד קצת פחות ממה שהוא צריך. זה סדר החיים הרגיל. אבל יש אכילה אחרת. המנהג הזה הוא נכון מפני שבעולם שלנו, שאדם ממלא את כל הצרכים החומריים שלו בהרחבה, אז הסיכוי שיפול אל הבור הזה וכל חייו יהיה רק עסוק לספק את צרכיו החומריים הוא גדול מאוד. ולכן אדם צריך להרגיל את עצמו להסתפק בכל דבר קצת פחות ממה שהוא צריך. אבל במצב של שלמות אנחנו יודעים שכל כוח שהקדוש ברוך הוא נתן לנו הוא כוח לברכה ולקדושה, ועל זה יש גם אכילת שובע. קורבן הפסח שהוא כנגד הגאולה שהתחילה במצרים ותגיע עד לעתיד לבוא, הוא נאכל על השובע. זה מעניין מאוד, הלכה מדאורייתא בקורבן פסח שאדם אסור לו לאכול את הפסח כשהוא רעב. הוא קודם אוכל את הסעודה כדי לא להיות רעב, והוא כמובן דואג לא למלא את בטנו אלא להישאר קצת פחות ממה שהוא צריך, ואז הוא אוכל את קורבן פסח על השובע. האפיקומן שהוא החלק הגדול של המצה, אותו עורך הסדר מחביא, מתמין, צפון, הוא מיועד לאכילה של האפיקומן אחרי הסעודה, זכר לפסח שנאכל על השובע. והמצה הקטנה, לחם עוני, היא נשארת בין שני המצות השלמות לצורך קיום מצוות אכילת מצה בתחילת הסעודה. ואנחנו יודעים שהמצה הקטנה והמצה הגדולה בעצם זה אותה מצה, אלא בגלל שהמציאות שלנו היום היא לא שלמה, נאלצנו לחצות אותה ולעשות הבדלה בין ההנהגה הזמנית שבו אנחנו אוכלים את החלק הקטן ובין הנהגת העתיד לבוא שבו נאכל את החלק הגדול. אבל היחס הזה הוא תוצאה של המציאות שלנו היום שהיא עדיין לא אידיאלית, וצריך להבדיל בין אכילת ההכרח לאכילת השובע. אבל שני החלקים הם בסופו של דבר באים מאותה מצה, ולעתיד לבוא הם יהיו דבר אחד. והנה אחרי כל ההקדמות האלה הגענו אל המצווה המיוחדת של הערב הזה, מצוות מגיד. שוב, זו מצוות דאורייתא, וגם לפניה אנחנו נוהגים לשיר דיני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה של והגעת לבנך ביום הזה. אלא שכך כותב הרב, לפני ההגדה יאמר ויכוון לקיים ולצאת ידי מצוות סיפור יציאת מצרים, ויפרש העניין לכל בני ביתו, וכולם מחויבים בכל האפשרות לשבת אצל השולחן להגדה. אני רוצה כמה מילים על מצוות הגדה. אתם יודעים שלהלכה גם חייל בודד שיושב באיזשהו מקום צריך לספר ביציאת מצרים גם אם אף אחד לא שומע אותו. פעם יצא לי כשהייתי בלבנון בליל הסדר, לא סליחה זה היה בביקה, בליל הסדר חזרתי עם הרב אחרי חצות, אותו לילה אכלתי אפיקומן אחרי חצות, והרבה אנשים סביבי כבר לא היה להם כוח, הלכו, הייתי שם חייל דתי יחיד, חלק מהגדה אמרתי לבד, הוא חזמן שחלק השתתפו, חלק הלכו לישון,
אומרים לבד. באמת, המצווה לספר ביציאת מצרים, זה אפילו אם אתה לבד, יש מצווה לספר ביציאת מצרים. צריך לספר, צריך להגיד, צריך להוציא את זה לפועל, צריך להגיד את זה. אבל, המצווה הזאת שכולם חייבים בה, גם מי שעדיין אין לו בנים, היא כתובה בתורה תחת הכותרת והגעת לבימך ביום הזה, בעבור זה עשה השם לי בצאתי מצרים. זאת אומרת, כאן נמצאת הפורמולה המבנה של העברת האמונה הישראלית מדור לדור. כיוון שיציאת מצרים זו התגלות השם עלינו, שם יצאה אל הפועל אמונתנו הגדולה והליכתנו אחרי השם, אז שם גם מופיע המצווה להעביר את זה מדור לדור. והרב קוק בולטריה מפרש, מה זה בעבור זה עשה השם לי ויצאתי ממצרים? למה הקדוש ברוך הוא עשה לנו את כל האותות והמופתים? למה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים? כי הוא יודע שאנחנו יודעים להעביר את האמונה מדור לדור. מצוות סיפור ביציאת מצרים הוא להעביר את האמונה הישראלית מדור לדור. זה גם החשיבות המיוחדת שיש במצוות לכיבוד אב ואם, שאיננה רק במובן של הכרת טובה והחזרת חוב מוסרי כלפי האבא והאימא, שזה גם אומות העולם יודעים, אלא מפני שבקשר בין הורים לבנים מתברר כל אמונת ישראל. אתם יודעים שמצוות כיבוד אב ואם מופיע בעשרת הדיברות בצד הימני, שבו כתובים מצוות של בן אדם למקום, ולא בצד השמאלי שבהם כתובים מצוות של בן אדם לחברו. סימן שמצוות כיבוד אב ואם זה לא רק מצווה של בן אדם לחברו, בין אדם לאדם, אלא יש בה משהו רוחני עליון, הוא שייך להודעה להשם יתברך. האמונה הישראלית, כמו שהאבא מוליד את הגוף של הבן, כך גם הוא מחויב להוליד את הרוח שלו, את הנשמה שלו, הוא אחראי על חינוכו, הוא אחראי על כך שהוא ימשיך את אמונת ישראל. יש מסכת סוכה, אתם יודעים, גמרא מאוד מאוד לא נעימה, כן? בסוף המסכת שם יש סוגיה על משפחת ביגה, שסתמו שם את הכוך שלה וסגרו את הבעתה, והגמרא שואלת למה, זה מחד ממשפחות הכהונה. אז מתארת שם איזה סיפור שבת אחת רחמנה ליצלן הלכה עם איזה גוי וקלקלה. אז שואלת הגמרא, בסדר, מה כל שבט, כל המשפחה צריכה לסבול בגלל זה? אומרת הגמרא, כן, שוטה דיינוקה שוטה דאבוה ואימי. מה שילד מדבר זה מה שהוא שומע בבית מאביו ואימו. האחריות של האבא והאימא כלפי הדורות הבאים זה לא רק להוליד אותם, לתת להם בקבוק, להכין אותם, להשקוט אותם, או כמו שיש כאלה אומרים לקנות להם דירה. אחריות יותר חשובה, זאת אומרת אפשר לדאוג להם גם באופן גשמי, אבל עיקר הדאגה זה להעביר את האמונה הישראלית מדור לדור. לכן בלילה הזה מגיע אליהו הנביא שמשיב לבבות על בנים ולבנים על אבות, וזה מקור המנהג שיש על השולחן כוס של אליהו הנביא, ואני לא יודע, בבית שלנו שסבא שלי זכרונו לברכה תמיד הוא היה מנסה להזיז קצת השולחן שישפך קצת היין, והוא אומר לילדים הקטנים, תראו תראו אליהו בא לשתות קצת מהקוס. אז טוב, אני לא כל כך ברור לי שזה נכון, אבל מה שנכון שההערה הזאת של השבת לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, היא שייכת מאוד ללילה הזה, ולכן גם יש כנגד ארבע בנים דיברה תורה. כלומר, מצוות והגדת זה לדאוג להעביר את אמונת ישראל לבנים כאלה ואחרים, כל אחד לפי עניינו ולפי ערכו. המצווה היא להמשיך ולהעביר עליו את האמונה שלנו. ואת האגדה, כיוון שהיא הנני מוכן ומזומן, הנני מוכן ומזומן, הנני מוכן ומזומן, לקיים המצוות עשה, לקיים מצוות עשה, סיפור מציאת מצרים, הנני מוכן ומזומן. סיפור מציאת מצרים, הנני מוכן ומזומן. ואז מגביה את הקערה שבה מצות ביד ימינו, ואומר, הלחמה עניין יחלוה ועתנה בארד מצרים, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסף, השתה אכל לשנה הבאה בארד ישראל, השתה עבדה לשנה הבאה בני חורים. אנחנו נוהגים שכל המשתתפים כולם אומרים ביחד את לשון האגדה, כי המצווה לספר ביציאת מצרים בפה היא לכולם. זאת אומרת, זה לא שאחד אומר והשאר מקשיבים לו. נכון שאפשר לצאת ידי חובה מדין שומע כעונה, כמו מקרא מגילה, אבל עד כמה שאני יודע נוהגים שכל אחד יאמר בפיו את האגדה. כן.
אם המצווה היא והגעת לבנך, אז איך בן אדם שאין לו ילדים יכול להגיד את זה?
אז אמרתי שבאמת יסוד המצווה להופיע את האמונה הישראלית כל אחד ואחד. אבל למי שיש בן, אז המצווה הזאת היא לא רק סתם להגיד את זה בינו לבין עצמו, אלא להעביר לבנו. ולכן התורה נקטה את הלשון והגעת לבינך. אבל הפוסקים אמרו שזה לא שמי שאין לו בן לא חייב במצווה, אלא שהתורה רצתה להסב את תשומת ליבנו שעיקר המצווה הזאת צריכה לצאת לפועל והגעת לבינך. כתוב אגב על רבנים גדולים, למשל כתוב על החתם סופר שבליל סדר הוא היה ביידיש מסביר לילדים הקטנים את כל מה שכתוב בהגדה. זאת אומרת, גם רבנים מאוד מאוד גדולים שוודאי יש להם לומר הרבה חידושים מאוד גדולים על ההגדה, אבל כשהיו להם ילדים קטנים בבית, אז הם דיברו אל הילדים בשפתם ולפי כלי קיבולם, מפני שיש עניין מיוחד בלילה הזה להגיד לבנים ובני בנים כבנים, גם לנכדים צריך לדבר איתם בשפתם. זה עיקר המצווה לרומם את הדור הצעיר לאמונת ישראל. כן? כי כתוב והגעת לבנך ביום הזה, בעבור זה עשה השם לי וצאתי מצרים. וחז"ל דורשים, בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. בעבור זה, כלומר שאתה יכול להצביע, בעבור זה עשה השם לי. עכשיו הסברתי את זה מבחינה רוחנית, שהעומר האמונה הישראלית זה לא רק רעיונות מופשטים. העובדה שאם סיפור יציאת מצרים אנחנו אוכלים את המצה ואוכלים את קורבן פסח ושותים יין, בזה אנחנו מבררים את שייכותה של אידיאת החיים הישראלי אל כל החיים הממשיים שלנו. ואנחנו עושים את זה לא בבית כנסת או בית מדרש, אלא עושים את זה בחיק המשפחה, לרומם את כל חיי המשפחה, את כל החיים הממשיים, אל הגובה של אמונת יציאת מצרים. בסדר? בתחילת ההגדה אנחנו אומרים שלושה דברים: הנחמן יד יחלוה ועתנה בארה למצרים. זה ההקדמה בשביל לציין את הקשר בין הסיפור, כמו שהדברתי עכשיו, בין סיפור יציאת מצרים ובין האכילה. כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. אני לא רוצה כל כך להאריך, אבל בדף השני שהחזקתם אותו היום וקראתם לבד, בצד השני הרב מדבר על זה שתחילת ההגדה זה ההתפרצות של הנקודה המיוחדת לעם ישראל. הקו היסודי המבדיל בין ישראל לעמים הוא אור החסד, שזה אורו הראשון של אברהם אבינו. הציוויון והסגנון העברי המיוחד, אני קורא רק איפה שסימנתי בקו, הציוויון והסגנון העברי המיוחד המופיע מאור תורת חיים ואהבת חסד, כי טבע הוויית נשמתנו לחשוק בטוב האלוקי הטוב לכל. ולכן איך אנחנו מתחילים את ההגדה? כל דכפין יתה ויכול. דכפין, יש פרשים כל אחד, אבל בארמית דכפין זה הכוונה כל דכפין, כל מי שרעב. בעצם מה שכתוב בו זה ככה, כל מי שרעב מוזמן לאכול איתנו. כל דצריך, כל מי שהוא לא רעב, אבל הוא צריך לקיים מצוות פסח, יתה ויפסח, יבוא ויקיים איתנו את מצוות הפסח. כלומר, בתחילת ההגדה אנחנו מזמינים לשולחן כל מי שזקוק לנו, כל מי שאין לו את האפשרות לעשות את הסדר בעצמו. בין אם הוא רעב וצריך לאכול, ובין אם הוא איננו רעב אבל הוא צריך לקיים את המצווה, ובוודאי שגם מצווה להזמין אנשים בודדים שאין להם בעיה של מצרכים, אבל יש להם בעיה לשבת לבד בבית. ואתם מבינים כמובן שאת ההזמנה הזאת אי אפשר לעשות בלילה. באמת כולם אומרים, מה החוכמה יושב בלילה, כבר איך אף אחד לא יכול לבוא. זה שאנחנו מתחילים את ההגדה זה כדי שכל אחד ישאל את עצמו האם הוא באמת עשה את זה לפני שהתחיל הפסח, כן, כדי שהוא יהיה איש אמת. אז לכן נהוג בעם ישראל שלפני הפסח מסתכלים ימינה, מסתכלים שמאלה כמה פעמים, ומחפשים אנשים שאין להם איפה לעשות את ליל הסדר, שהם חס ושלום עלולים לשבת בלילה הזה או בלי אוכל או עם אוכל אבל עצובים ולבד, ולהזמין אותם אלינו לשמוח יחד איתנו. עם זה יהודי מתחיל את ההגדה. כי בלילה הזה שהתגלתה עצמיות חיינו, זו עצמיות חיינו, אהבת החסד, זו המידה הסודית של בני אברהם, יצחק ויעקב, וכך אנחנו מתחילים את ההגדה. הדבר השלישי שאנחנו אומרים בהקדמה, השתה אכל לשנה הבאה בערב ישראל, השתה עבדה לשנה הבאה בני חורין. כן? אלה שני הדברים שאמרנו. חז"ל ידעו ברוח קדשם שרוב הדורות, רוב השנים, עם ישראל הוא בגלות, ואנחנו יושבים בליל הסדר, דבר מדהים, 2000 שנה יהודים יושבים בגלות, הם גם לא בארץ ישראל, וגם לצערנו רבים מהם עבדים, ואומרים בביטחון מלא, השתה אחת לשנה הבאה בעד ישראל, השתה עבדה לשנה הבאה בני חורין. טוב, לפעמים זה לוקח יותר משנה, אבל הוודאות החיים הישראלי שבאותו לילה שמתפרצת אמונת ישראל, שמתפרצת סגולת ישראל, אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואנחנו מבטאים את האמונה היסודית שלנו, שגם אם כרגע אנחנו עבדים של הפריץ בפראג, אנחנו יושבים ליד השולחן כבני חורין וכבני מלכים, ואנחנו יודעים בוודאות שבשנה הבאה, אם לא בשנה הבאה בעוד שנתיים, אם לא בעוד שנתיים אז בעוד 400 שנה, אנחנו נהיה בני חורין בארץ ישראל. יש גם ברשותכם הערה מאוד מוסרית ועמוקה. מי שיכול להגיד לי, מה אכפת לי שבעוד 400 שנה נהיה בני חורין, אבל אני כל חיי אהיה פה בפרט. זהו, שבלילה הזה אנחנו מסתכלים על עצמנו לא בעיניים הפרטיות
של רק הגורל האישי. בלילה הזה כל יהודי הוא מרגיש את עצמו חלק מכלל ישראל, ואם כלל ישראל ייפדה, ואם הוא יודע בוודאות שגם אם הוא באופן פרטי לא יזכה, אבל עם ישראל ישוב לארץ ישראל, זה אומר שהוא שב לארץ ישראל. כי עיקר מהות חייו זה האומה, וכיוון שהאומה תשוב לארץ ישראל, אז הוא יכול להגיד את זה בשמחה ובוודאות, גם אם זה לא יקרה בימיו. וזה בדיוק שייך לרוממות של הלילה הזה, שאנחנו מתרוממים לטבע העצמי שלנו, להיות עם תחושה שהצד הכללי שבשיותנו הוא העיקר ולא הצד הפרטי. מה רצית? מישהו פה הצביע? אז שוב אני רואה שלא נקלט המשפט האחרון שאמרתי. בלילה הזה אנחנו לא עמיחי ולא אלי, אנחנו כלל ישראל. רוב עם ישראל עדיין בגלות, נכון? אז אנחנו מתפללים שבשנה הבאה נהיה בארץ ישראל. לצערי הרב גם רוב עם ישראל הם לא בני חורין במובן הרוחני. אנחנו מתפללים ששנה הבאה יהיו בני חורין, הם עבדים לכל הדעות ולכל המידות, עבדים לטלוויזיה, עבדים למחשב, עבדים להמון המון שעבודים משכנים. אנחנו אומרים שנה הבאה, כי לא בשנה בעוד שנתיים, בעוד שנתיים ודאי עוד שלוש, ארבע, חמש, אבל בעזרת השם כולם יגאלו, ואנחנו בלילה הזה, כל אחד מאיתנו זה כלל ישראל. הוא לא מסתכל על עצמו ונשאי על כלל ישראל. ואני מאמין שכאשר רוב יושבה עליה, שרוב עם ישראל יהיה בארץ ישראל, אז יצטרכו לטפל במשפט הזה. בעזרת השם, לא ירחק היום.
יחד יחד, 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 יחד
יחד.
כמו שאתם מבינים,
האגדה מתחילה בשאלות של הבנים. זה הנפלא, המסורת החינוכית של עם ישראל לדורותיו. איך נעשה החינוך בבית הישראלי? איך אנחנו מעבירים מדור לדור את אמונתנו? אנחנו מעוררים את הילד להתעניין ולשאול. כשאתה מלביש על משהו, על מישהו, את מה שאתה רוצה, זה לא נכנס. ואם זה נכנס באוזן אחד, יש בחינות בגרות, אז זה יוצא מיד אחרי הבחינות באוזן השנייה. איך באמת מתחיל חינוך אמיתי? כשהבן שואל, כשהוא מתעניין, כשאכפת לו. מטרת החינוך לעורר את הבנים לשאול, להתעניין. ברגע שהבן שואל, אפשר להשיב. ומי שינסה להעמיס על בן שלא אכפת לו ושלא שואל ושלא מתעניין דברים, יגלה כמה תופעות מאוד משונות שחבל הזמן, אתם מכירים אותם פה יותר טוב ממני. ולכן כמה נפלא במסורת הדורות בעם ישראל, שמצוות והגדת לבנך היא מתחילה תמיד בשאלות של הבנים. אבל הבן הוא גם יודע לשאול. אומרים הבדלה בכונן הדעת, כי המחשבה הראשונית יודעת להבחין בין דברים. זה החוכמה, להבחין שיש פה חמץ ויש פה מצה. זה הכי קל. אבל שפתאום נוסף דבר חדש לשולחן מרור, זה כבר עוד יותר קשה לשים לב. מצה זה דבר מרכזי, תמיד היינו אוכלים לחם, פתאום יש פה מצה. זה שבשולחן יש גם מרור, לחידול, זה לא תמיד קל לשים לב, אבל הילד שמתעניין עוד יותר, הוא שם לב שיש פה משהו שהוא לכאורה לא טעים, אז למה אוכלים אותו? בשאלה השלישית זה כבר הרבה יותר קשה, כי לא רואים פה שינוי. אתה בהבדלה, אתה רואה שבצורת האכילה, לא במה שמונח על המשולחן, בצורת האכילה מדבילים וכן מסובים. בצורת, או נתחיל קודם כל בחמץ ומצה ובמרור, הוא רואה על השולחן משהו אחר. לעומת זאת במדבילים זה כבר יותר עמוק, זה פעולה שבעבר לא היו עושים אותה, ועכשיו אתה שם לב שכן עושים אותה. צריך כושר הבחנה יותר גדול. וברביעי זה הכי גדול, כי באמת בעבר גם כן יש מסובים. אבל לדעת שבעבר זה פעם יושבים ופעם מסובים, וזה לא חם יודע את המסובים, ועכשיו כל הזמן מסובים, זה כבר הבחנה הרבה יותר דקה. כי לשים לב שעכשיו כולם מסובים. ולעומת זה הרי גם אתמול אולי כולם הם מסובים במקרה. אלא מה, שלשום או לפני שלשום ראיתי שגם חלק ישבו ואף אחד לא העיר עליהם שלא בסדר. סימן שאפשר לפני כן גם יושבים וגם מסובים, ועכשיו רק מסובים. זאת אומרת, השאלות שלפנינו הן שאלות של בן חכם שהוא רוצה להבחין בהבדלים. הוא גם יודע לשאול על הדברים המהותיים. חמץ ומצה, מרור ושאר ירקות, זה הבדל בין גלות לגאולה. זאת אומרת, בין השיעבוד שבהם היה מר, לבין המציאות שאנחנו יוצאים מהשיעבוד וכדומה, ואותו דבר חמץ ומצה. המטבילים, כלומר שאנחנו כבני מלכים, המסובים, שוב, כבני מלכים זה יותר מה שנקרא לראות לעתיד אפילו את הגאולה שהולכת וצומחת, שאף על פי שבאמת בפועל אנחנו עדיין לא בני מלכים. ממצרים כבר יצאנו, לכן צריך שיהיה הבדל מחמץ למצה, ואותו דבר המרור שהוא רק לזיכרון המרירות. אבל ההטבלה והמסובים, שזה רמז לכך שאנחנו בני מלכים,
זה עוד יותר קשה להבחין בזה, אבל הבן שואל על זה. כלל הדבר, בליל הסדר צריך לעורר את הילדים לשאול, מתוך התעניינות הולכים ונבנים העקרות הפנימיות. ואז אנחנו מתחילים, עבדים היינו לפרעה במצרים. שעה 8:22 אני רוצה להסביר עוד דבר אחד, אחרי זה נתפלל ערבית, נאכל סעודה ונמשיך. כי אם נחכה לסעודה לשולחן עורך, זה עלול להיות אי שם 12:00 בלילה, אנשים יכולים עד אז לקרוס מרעב. אז אנחנו ננצל את העובדה שעכשיו זה לא ממש לסדר כדי לאכול לפני כן, אבל לפני כן הייתי רוצה משהו עקרוני לומר. בסדר האגדה לימדו אותנו חז"ל לספר מתחיל בגנות ומסיים בשבח. ותראו שבסדר האגדה מתחיל בגנות עבדים היינו לפרעה במצרים וממשיך בשבח ויוציאנו השם. וכן בהמשך אומרת הגמרא, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, כלומר בגנות העבודה זרה, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו בשבח. כלומר, לא מדברים רק על הגאולה, אלא כל המבנה של האגדה מתחיל בגנות ומסיים בשבח, בין אם במובן של עבדות וחירות ובין אם במובן של עבודה זרה שהיו שקועים הם תשערי תומה לעומת קרבנו המקום לעבודתו. מדוע דווקא בסדר הזה? אני ברשותכם רשמתי לעצמי מתוך המקורות שראיתי חמש סיבות. סיבה ראשונה זה פשוט במובן הפשוט של תורת ההכרה. להבין את גודל הנס אתה רואה מההפך. כשאתה מדבר על העבדות ועל העינוי ועל הצרות ואתה יודע שמשם הוציאנו, אז היציאה מקבלת את ערכה. מי שלא ראה חושך מימיו איננו מבין מהי מעלת האור. מי שלא טעם מר מימיו איננו מבין כמה טוב הוא המתוק. כלומר, במובן הכי פשוט להבין את יציאת מצרים אי אפשר אלא עם הגנות והשבח גם יחד. אבל מי שלא יכול, עוד כמה דקות שיחזיק מעמד. בית. עיקר המעלה שצריך לזכור ביציאת מצרים, וכמו שאמרתי לכם אתמול, עברנו את פרעה, אז אין דבר שאי אפשר לעבור אותו יותר. מתחיל בגנות ומסיים בשבח, מפני שהחידוש הגדול הוא לא רק שעכשיו טוב, אלא שיש לנו כוחות חיים כאלה שהצלחנו לצאת מתוך המחשכים היותר גדולים. בין אם אני אומר את זה במובן הלאומי שהיינו עבדים ועינו אותם והיה לנו פרעה עלינו ויצאנו מצרים, ובין אם אני אומר את זה במובן הרוחני שהיינו שקועים בתת שערי תומה ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. אבל מה שחשוב בכל הסדר הזה, שעיקר העניין של יציאת מצרים זה הכוח לצאת. המהר"ן אומר, אנוכי השם אלוקי אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כיוון שיצאת ממצרים יש לך כוח לקבל את אלוקותי, יש לך כוח להתגבר על כל המכשולים
ולהיות יהודי אמיתי. כלומר, דווקא היציאה מעבדות לחירות היא המעלה. נקודה שלישית, צריך לדעת שכיוון שבאמת הטוב האלוקי הוא מוכן מעיקרו, אתה לדעת שהחושך עצמו הוא חלק מהגאולה. זאת אומרת, הלחץ השלילי הוא מגביר את הכוח החיובי שיצא לפועל. עם ישראל, הגרעין הפנימי של עם ישראל זה אברהם, יצחק ויעקב. האמונה שיבוא יום ופקוד יפקוד השם אלוקים אתכם היא קיימת. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. הלימוד של אדנות והשבח מפגיש אותנו עם דבר עצום. ביציאת מצרים לא נוצר משהו שהוא חדש לחלוטין, שלא היה לו שום זכר לפני זה, אלא באמת הנשמה הישראלית נבראה מששת ימי בראשית, והיא הייתה גנוזה באברהם, יצחק ויעקב, והיא עכשיו גנוזה באב העבדים הזה. ביציאת מצרים יצא אל הפועל. ביציאת מצרים היא הגיעה למצב שיכולה עכשיו לפעול בהיסטוריה האנושית. אבל דווקא החושך מגלה לפעמים יותר מאשר האור. אתם יודעים, במה מתגלה סגולת ישראל יותר? בהווייתנו עכשיו פה בארץ ישראל, או בכוח האדיר ששרדנו 2,000 שנה בגלות? הפלא של הגנות הוא שהוא מעולם לא שבר אותנו, מעולם לא חיסל אותנו. הוא חישל אותנו וחישל אותנו וחישל אותנו עד שיצאנו לפועל. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. מתחיל בגנות ומסיים לשבח, כי הגנות זה חלק מהשבח. כי כמו שסגולתם של ישראל מתגלה ביציאה ממצרים, כך היא מתגלה במצרים של 210 שנה, שלא שינו את שמם ולא שינו את לבושם ולא שינו את מלבושם, וידעו שפקוד יפקוד אלוקים אתכם, ובעבור נשים צדקניות נגלו ישראל, כמו שסיפרתי אתמול המדרש הזה, שאנשים הלכו ומתוך מעמקים נלחמו כדי להיגאל. אז בתוך הגנות כבר אתה שומע את שבחם של ישראל. סיבה רביעית, החושך בונה את האור. האור שמתגבר על החושך הוא קונה לו תכונות חדשות, הוא מתחשל, הוא מתגבר, הוא מתחזק. אדם שעמד בניסיונות קשים וניצח הוא לא אותו אדם כמו זה שהיה צדיק מתחילתו. הניסיונות הקשים, נתת לרעך נס להתנוסס, אומר רב יוסף אלבו, הניסיונות שהקדוש הוא נשא את האדם הם מנסים אותו כמו נס, הם מוצאים מן הכוח אל הפועל כוחות חיים חדשים. כוח ההתגברות על הרע הוא עצמו בונה קומה חדשה. אור בלי חושך זה לא אותו אור. האור שיצא מן החושך הוא אור שיש בו הרבה יותר גבורה ועוז. עם ישראל שלא היה במצרים הוא עם אחר מהעם שהיה במצרים ויצא לחירות עולם. הוא יצא עם כוחות גדולים של התגברות אל הרע. ולבסוף, הכי עליון, לא רק שהוא יצא עם כוחות חדשים כי הוא התגבר על הרע, הוא יצא עם כוחות חדשים כי הוא גם רכש מתוך הרע כוחות חדשים שעכשיו הוא הפך אותם לטובה. למהב חבריר ולנתיקו חשוך לנאורה. לא רק יצאנו מצרים. איך יצאנו מצרים? ברכוש גדול. לא רק יש לזהב. ישנן תכונות של הרע שאחרי שתיקנו אותם ורומנו אותם, הם משמשים לנו בקודש. מסביר הרב בעולת ראייה, אם לא היינו עבדים במצרים, לא היינו יודעים להיות עבדי השם. עבדו במצרים זה דבר רע, אבל אחרי שהתגברנו על הרוע שבא, אחרי שהתנקנו מהממתת קליפות התומה, אחרי שיצאנו מצרים, לקחנו איתנו את כישרון העבדות, שכאשר הוא מופנה לשם יתברך, אז הוא כישרון חיובי. כלומר, לא סתם נזבדנו את הזמן 210 שנה במצרים. המפגש עם הרע הוא נותן לנו את אפשרות לקנות מן הרע כוחות, שאחרי שנטהר אותם מטומאתם, הם כוחות מאוד חשובים לקדושה. אותו דבר אומר הרב, למה כתוב בהגדה, מתחילת עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבן המקום לעבודתו. למה חשוב שאברהם גדל בתוך מקום של עבודה זרה? אומר הרב ככה, אילו אברהם אבינו לא היה גדל מקום של עבודה זרה, אברהם אבינו היה אישיות עם עוצמה רוחנית כל כך גדולה, שהוא היה יכול להתנתק מן העולם, היה יכול להפוך להיות איזה פקיר, איזה נזיר, איזה מישהו שאין לו שום קשר אל המציאות העולמית. אברהם היה צריך לגדול באור כסדים, עם העוצמה של התומה, של החומר, של הגבורה, של לוחמה. אחרי שהוא יצא מאור כסדים ותיהר את כל כוחות הרשע האלה, אבל הוא למד מהם משהו. כשהיה צריך להילחם נגד ארבעת המלאכים, מה אתם חושבים, אני סתם גדלתי ליד נמרות כל כך הרבה שנים, אני מסוגל לקום ולצאת להילחם נגדכם? כלומר, אחרי כן יצאו ברכוש גדול, זה לא רק הכסף והזהב. משה רבינו למשל, באיזה בית ספר הוא למד להנהיג עם 40 שנה? בבית פרעה. בבית פרעה. וחז"ל אומרים, אף משיח גדל בפתחה של רומי. אנחנו לא סתם חוזרים מהגלות לארץ ישראל. אנחנו לא רק סתם אומרים ברוך שפטרנו מעושה של הגלות, אנחנו לוקחים איתנו רכוש גדול, כל מיני כישורים ותכונות ומידות ויכולות, שאומנם בתוך המחשקים הופיעו בתומעה, ולכן היו צריכים מאמץ גדול בשביל לצאת משם, להשתחל מקליפות התומעה, אבל אחרי שהשתחרנו, אחרי שיצאנו והגענו לארץ ישראל, אנחנו בזה עצמו מאירים, כן? כמו דוד המלך. דוד הוא מלך המשיח. אז מה הייתה חרבו של דוד? כן? עם איזה חרב דוד היה נלחם? מה? חרבו של גוליאת. כן? לגוליאת הייתה חרב מיוחדת, כבדה במיוחד, שבכובדה היא הייתה מכריעה את האויבים. ודוד המלך לקח אותה, דווקא כלי נשק לא רע. גם את הראש של גוליאת הוא קרע עם החרב של גוליאת. אתם מבינים? מה אתם חושבים? שסתם הקדוש ברוך הוא עושה לנו צרות? סתם הקדוש ברוך הוא השאיר אותנו 210 שנים במצרים? סתם היינו 2,000 שנה בגלות? וכל מה שיש לנו לומר עכשיו זה ברוך השם שנפטרנו מ-2,000 השנים האלה? אתם לא מבינים שום דבר, לא יכול להיות דבר כזה. יש הרבה כוחות חיים שרכשנו וקנינו בכל הגלויות, אלא שצריך לנקות אותם שמביאים אותם לארץ ישראל. אם לא מנקים אותם זה מסוכן מאוד. אז קודם כל צריך לצאת מהגלות, לשנוא את הגלות, להילחם בגלותיות, להתגבר על מחשקי הגלות, ואחר כך תהיה חרב גוליית ביד דוד, והקודש יתעלה על ידי יכולתו להשתמש בכל כוחות הרשע בעולם. ואם תרצו, זוהי מגמת הרע בעולם. בסופו של דבר, כל הכוחות שהרע פיתח בעולם, הם אחר כך ישמשו את הקודש. זו המגמה המשיחית בעם ישראל, לא ידח ממנו נדח לעלות את הכל. ולכן בלילה הזה שאנחנו עוסקים בגאולת ישראל, מתחיל בגנות ומספר בשבע. ובלילה הזה שאנחנו כבר בני חורין ובני מלכים, למה אנחנו מספרים על הגלות? למה אנחנו מספרים על הגנות? למה אנחנו עוסקים בדברים השליליים שהיו? כי אנחנו גם מהם לוקחים איתנו לדרכנו ארוכה, או מצד ההתגברות שלנו עליהם, או מצד לקיחת הטוב ואחרי שחצוכו וניקויו שיעמודו לקדושה. פה נעצור ונמשיך. אני מציע שנלך מפה ישר לבית מדרש, לפי הרבי.